שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום הוא יום ראשון, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי, שבוע מרתק, מלחיץ,
הכל
מפחיד,
הכל, אתה יודע מה, אבל בוא נכן שיהיה שבוע טוב למרות זאת.
כן, פחות שיעבור בשקט בזירה הביטחונית. אנחנו באמת עייפים מהצרות הללו, כמו שאתה יודע, כמו שכולם יודעים, כל המדינה בדריכות גבוהה מאוד לקראת מחר, יום שני. היום בו מצד אחד צפויה מליאת הכנסת להצביע בקריאה טרומית על חבילה ראשונה של חוקי ההפיכה המשטרית, אותם חוקים אשר יחד עם הצעות חוק אחרות יהפכו את ישראל למדינה שאינה דמוקרטית. מצד שני, רבים מאלה שחרדים מתסריט כזה ייצאו מחר להפגנה, הפעם בירושלים, בניסיון לעצור את החקיקה. אבל מה יהיה אחר כך אם החקיקה תעבור? אז אני משוכנע שאתה מדבר עם לא מעט אנשים, ככה אני שומע, רבים חושבים שפוליטיקה היא מעין מטוטלת, ולאחר תקופה של שלטון ימין, הכוח יחזור למרכז. אלא מה? דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, מבהיר שזה פשוט לא נכון. במציאות אין שום תקדים בעולם למדינה שאיבדה את הדמוקרטיה והצליחה לחזור אחורה ממשטר שאינו דמוקרטי למשטר שהוא שוב כן דמוקרטי ויציב בזמן קצר או בדרכי שלום. דוקטור ברמי יהיה איתנו ואנחנו נדבר איתו גם על סוגיית הנבצרות.
כן, במקביל העיניים גם נשואות לזירה הפיננסית. המסכים היום קצת נצבעים בצבע אדום. כולם שומעים ומדברים על ההתלבטויות בשאלה האם כדאי להעביר כספים לחול. לא רק אצל חברות עסקיות, גם במשקי בית, ויש חשש משותף להמשך מגמת הירידות בנכסים ישראלים בתקופה הקרובה. נכון לרגע זה קשה להעריך עד כמה התופעה עצמה היא נפוצה, בין השאר כי אנשים חוששים לדבר, ואף גוף גם לא מספק נתונים רשמיים, נתונים ככה על בסיס יומי או שבועי, כדי שנדע איך נראית המגמה הזו. מי שבכל זאת מוכנה לדבר איתנו בעניין הזה היא אופיר בן נון שטיינברג, שהיא פעילה בשוק ההון מזה 30 שנה, וכעת היא שותפה בשלוחה הישראלית של חברת אינטראקטיב ברוקרס. אנחנו נשאל אותה את כל השאלות הללו.
ובאופן לא מפתיע, גם הכלכלה והשווקים בישראל מגיבים לאי ודאות שנוצרה בשל הצעות החוק לשינוי שיטת המשטר. ביום שישי הדולר עלה בעוד קצת יותר מאחוז, והוא נסחרת ב3.54 שקלים, ואילו ביצועי הבורסה מאז תחילת השנה, זה פחות או יותר חופף לתחילת העבודה של הממשלה החדשה, הביצועים הללו מפגרים הרחק אחרי הבורסה של ארצות הברית ושל רוב המדינות האחרות. כמובן שבמקביל למה שקורה אצלנו, ישנם נתוני אינפלציה ותעסוקה מרחבי העולם, וכל אלה יחד צפויים להשפיע על החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל. הם ישפיעו על האינפלציה, על הפעילות הכלכלית ועל השווקים השונים, ובישראל האנליסטים אמנם זהירים מאוד בהתייחסות שלהם לאירועים הפוליטיים, ואנחנו בכל זאת דבר עם אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות, כדי לקבל ממנו את הערכות שלו. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
הפרשן המשפטי שלנו, כל אחד מאיתנו וגם אני מדברים הרבה עם אנשים. אתמול השתתפתי גם כן באיזשהו קבוצת שיחה שכל אחד אמר את אשר על ליבו, מה הוא מרגיש כרגע ומה הערכות הפוליטיות שלו, ואני מגלה שהרבה אנשים מחזיקים באיזושהי תזה שפוליטיקה היא דבר מחזורי, זאת מטוטלת שינה משמאל לימין, והנה היא הייתה קצת במרכז ועכשיו היא נעה פועל יוצא כשתוצאות הבחירות ימינה, ובסופו של דבר אחרי שנה או שנתיים יהיה שוב בחירות ואו כל תסריט אחר, והמטוטלת באופן טבעי כפי שהיא עושה תמיד תנוע חזרה. אבל אתה הלכת ובדקת את העניין הזה, מה קורה למקומות שבהם הדמוקרטיה החלה להתערער, וזה לחלוטין לא מה שמצאת. זאת אומרת, אתה בא ואומר שהתפיסה הזאת היא פשוט שגויה.
אני חושב שאם מסתכלים על הנתונים ועל המציאות מסביבנו, אז אם אנחנו בונים על זה שאפשר יהיה להחזיר את הגלגל לאחור, אני חושב שזה היה יאיר לפיד באחד ההתבטאות המעטות שהיו לו בזמן האחרון, הוא אמר, אנחנו נחזור ואנחנו נבטל את הכל, נכון?
כן.
אז מעניין, גם אצלי זה עלה מתוך קבוצת שיח שנפגשתי בסוף השבוע האחרון עם קבוצה של בוגרים ויוצאים של תוכנית תלפיות, לדירותיהם במסגרת, כשאני לא מתראיין אצלכם, אני מנהל איזה מכון אקדמי, מכון ברנדייס.
מחלטר אצלם, כן.
וכן, אז נכון, אז אנשים בקבוצה הזאת שאלו, וזה הרבה אנשים שואלים, כי הם אומרים, בוא ננסה ללמוד מניסיון של מדינות אחרות. הם אמרו, האם יש מדינה שהצליחה לעצור את ההידרדרות, והאם יש מדינה שחזרה ממצב שבו היא איבדה את הדמוקרטיה וחזרה והחזירה לעצמה את הדמוקרטיה? והתשובה היא שאני לא מכיר בהיסטוריה של עשרות השנים האחרונות, לפחות מבדיקה שעשיתי, מדינה שהצליחה לעצור את התהליך. אנחנו באירוע די תקדימי מבחינה עולמית, וכשאתם מחפשים מדינות שהיו תחת שלטון אוטוריטרי, והצליחו להפוך את עצמן לדמוקרטיות, קודם כל זה קורה מעט מאוד, ובדרך כלל זה מאופיין בשפיכות דמים, בהפיכה, בשימוש בכוח, במחאות מאוד מאוד קשות.
עולה לי בראש דוגמה של ספרד למשל.
אז ספרד היא אולי כנראה אחת המדינות היחידות שבה שלטון אוטוריטרי הפך לדמוקרטיה בלי שפיכות דמים, וזה בשנות ה-70, נעשה ב-75 עם מותו של הרודן הספרדי פרנקו. אבל צריך לומר שגם פרנקו הכין את המדינה לקראת מותו ולקראת החזרה של הדמוקרטיה, הוא ככה הכין את המלך, הייתה שם מלוכה, וספרד היא דוגמה לא הכי טובה מבחינתנו, כי בוא, ספרד היא מדינה שאין בה הרבה שסעים, חוץ מאולי הקטלונים שרוצים לחיות בנפרד, היא די הומוגנית, היא נמצאת בתוך אירופה, שהיא בשנות ה-70, שסועת המלחמה רצתה לחזק את המדינות שהיו, עברו להיות דמוקרטיות, היה שם כסף שהלך, הייתה שם עזרה, היו שם מוסדות שנבנו לאורך השנים שאפשר היה לבנות עליהם, בנו חוקה, הכרה בזכויות אדם, כל הדברים האלה אנחנו הולכים לגמרי בכיוון.
רגע, אבל עידו, למה שנגיד שעכשיו, נגיד שהרפורמה הזאת תעבור עם איזה שיפוצים כלשהם, למה לא יכולה לבוא בעוד איקס שנים ממשלה אחרת שתבוא ותגיד, אז אני מבטל את פסקת ההתגברות, אז אני מחזירה,
שנותנים לך
כוח,
מקימה,
לא, ברור, אז אני מקימה את הוועדה לבחירת שופטים בצורה אחרת.
אתה לא הולך אחורה.
ברור, לא, ברור ששלטון אוטוריטרי כזה ינציח את שלטונו, ואז הסיכוי גם הסבירות שהיא תקום ממשלה מסוג שונה לגמרי, כנראה קטנה.
זה בדיוק העניין, זאת אומרת, התהליכים האלה לא עובדים לכיוון ההפוך, אתה, חוץ מכנראה פרנקו שעשה את זה אחרי מותו, כאמור, אתה לא רואה שליטים דיקטטורים שאומרים, טוב, מציתי את הקטע של הדיקטטורה, אני חושב שעכשיו דמוקרטיה יהיה יותר טוב, בואו אני משחרר ונעשה בחירות, באמת היה לי המון המון כוח, אני כבר לא צריך את זה יותר, זה כמו, אתה יודע, אנחנו בדמרקר מתעסקים בבעלי שליטה, אתה ראית פעם בעל שליטה שאמר מרצונו הטוב, התעייפתי, אני רוצה עכשיו להעביר את השליטה, לפזר את השליטה בחברה שלי, לתת אותה רק למנהלים, עשיתי מספיק כסף, אני הולך הביתה מרצון. אין כמעט לא קוראים סיפורים כאלה. מי ששולט רוצה להנציח את שלטונו, להעביר אותו לבא אחריו.
גם חברי הכנסת.
וגם ממשלה שתבוא אחרי זה, אם בכלל תבוא ממשלה מכיוון אחר, מסוג אחר, כנראה שתמשיך באותו הקו של הממשלה הקודמת. ככה לפחות אנחנו רואים את ההיסטוריה של עשרות השנים האחרונות. דמוקרטיה זה בכלל דבר חדש, זה ניסוי חדש.
זה ניסוי חדש, ויש, מסתבר, אני גם כן קראתי על זה לא מעט בשבועות האחרונים, באופן טבעי, ומסתבר שהיא נמצאת בירידה ב5-10 שנים האחרונות בכל העולם, איפה שיש פחות מדינות דמוקרטיות ובתוך המדינות שהן עדיין דמוקרטיות, עוצמת הדמוקרטיה הולכת ונחלשת, הן נהיות דמוקרטיות יותר פגומות, כמו שאוהבים להגיד. והסתכלתי על המודל הדרום-אמריקאי, אתה זוכר, בחלק גדול מהמדינות הדרום-אמריקאיות עברו מהפכות בשנות ה-60-70. טנקים עלו לפרלמנט, לתחנת טלוויזיה, לבית משפט, והשלטון עבר לאיזשהו גנרל, או גנרלים שהתחלפו אחד אחרי השני, וחלקם כן חזרו להיות דמוקרטיות, אבל זה לקח 20 שנה, וזה לקח שפיכות דמים של גרילה שהסתובבה בג'ונגלים, והציקה ומיררה את החיים של כולם, ורק ככה הם נשברו. זה לא בא לבד, אפרופו, כן, או לא להרים נשק נגד הדיקטטור, אז...
במקורות שבהם רואים שזה קורה, אגב, אפשר להסתכל בפירו, ממש בשנה האחרונה, היה איזה ניסיון ללכת לכיוון אוטוריטרי, והוא נבלם, זה נבלם עם מחאות מאוד מאוד חריפות, עם אנשים שיוצאים לרחובות, עם כל המוסדות שממש מתגייסים לדבר הזה. בפירו, נדמה שזה היה נשיא בית המשפט העליון או נשיאה, שיצא ואמר, כשהנשיא ניסה לפזר את הפרלמנט, הנשיא עושה משהו לא חוקי, ממש יצאה ככה למאבק על שלטון החוק.
עידו, בוא נדבר רגע על עניין הנבצרות, כי זה עולה וזה כנראה מחרפן את הקואליציה ובעיקר את נתניהו ובני ביתו. התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה, רוצה להכריז על נתניהו כנבצר, בנבצרות בעצם, בגלל שהוא מוביל מהפכה משטרית, משפטית, whatever his name, תוך כדי שהוא נאשם. יש לדבר הזה התכנות? למה זה כל כך מחרפן אותם?
לא, כשאני לא בטוח שיש לזה התכנות. אני חושב שזה על גבול ההזוי כרגע, אבל יש עתירה לבגץ שדורשת להכריז על הנבצרות הזו, וזה אומר שהיועצת המשפטית לממשלה תצטרך להתייחס לזה, להגיש את עמדתה, ולמעשה כל הדיון מחדש על נבצרות עלה בגלל שיש את העתירה הזאת, ובגלל שבגץ אמר, תוך 30 יום צריך להגיש...
תשובת המדינה.
תשובה, שזה אומר שהיועצת המשפטית תצטרך לכנס את צוותה ולהגיש איזושהי תשובה.
אגב, אבל אם זה הזוי, עידו, אין במצבים כאלה אפשרות לבגץ לבוא ולהגיד, אני בכלל לא דן בזה, כי זה הזוי?
יש.
אבל זה לא מה שהם עשו.
אבל לא, הם קבעו את התירה הזאת לתגובת הצדדים, כלומר אנחנו נראה מה יגיבו הצדדים ואיך יתקדמו משם. אני מוכן להמר, אלה מקרו כאן דברים מאוד דרמטיים, מעבר גם למסגרת המשפטית גרדה, שהיועצת המשפטית לממשלה לא תתייחס לגופו של עניין, לאפשרות של הנבצרות, היא הרי רמזה שהנושא הזה בכלל לא על שולחנה, והיא לא מקיימת דיונים, במעשה, העתירה הזאת כופה עליה להתייחס, אני חושב שהיא תבוא ותגיד, הנושא הזה לא מתאים לדיון, ובעצם בזה תבקש מהבגץ לסלק את העניין על הסף.
יהיה לה יותר קל לבוא, גם ליועץ המשפטי לממשלה וגם לבגץ, לבוא ולפסול את הרפורמה הזו, חלקים ממנה, מאשר להכריז על נתניהו כנבצר?
אני חושב ששאלת הנבצרות היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, והיא מעלה, היא נכנסת לאזורים משפטיים שאין לנו שום תקדים לגביהם, גם ברפורמה או בהפיכה המשטרית יש דברים תקדימיים, אבל זה מכניס את המערכות לאימות מיותר כרגע, בשעה שאפשר להתמודד עם הרפורמה הזו, עם ההפיכה הזו לגופה. תראו, בוא נבין רגע מה המשמעות של נבצרות. נבצרות זה לבוא ולהגיד שנתניהו לא מטעמים רפואיים, אלא מטעמים של ניגוד עניינים כל כך חמור, בכלל לא מסוגל למלא את תפקידו, שזה לא רק ההגבלה על היכולת שלו להיות מעורב בעניינים המשפטיים, אלא בכלל לא מסוגל למלא את תפקידו. היועצת המשפטית צריכה להגיד את זה, וכנראה שתהיינה עתירות לבגץ בעניין הזה, ואז היא צריך להגן עליהם, ובגץ יצטרך לקבוע את זה מן הסתם ברכב של 15 שופטים, זאת אומרת אנחנו נגיע למצב דמיוני ש-15 שופטים אומרים לנתניהו אתה לא יכול למלא את תפקידך ואז אתה נבצר. עכשיו לפי חוק יסוד הממשלה במצב הזה ממלא מקום ראש הממשלה הופך להיות נכנס לתפקיד מחליף את נתניהו. אגב ממה שבדקתי מאז דרי שהיה אמור להיות ממלא מקום ראש הממשלה אין ממלא מקום ראש ממשלה אחר, וזה לקונה בחוק, כי לא ברור אם ככה מי אמור אוטומטית להיכנס בדיוק. במקומו של נתניהו, זו שאלה, אגב לדעתי גם אולמרט, כאשר שרון קיבל שבץ, גם הוא לא היה ממלא מקום ראש הממשלה, והיה מוסכם שהוא ימלא את מקומו, ממלא מקום ראש הממשלה אמור למלא את התפקיד במשך 100 ימים, ואם ראש הממשלה איננו יכול לחזור לתפקידו, אז רואים את זה כהתפטרות הממשלה. עכשיו זה לא אומר שהולכים לבחירות, כי הממשלה בתקופה הזו יכולה לעשות מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי, כלומר ללכת לנשיא ולהגיד אנחנו רוצים למנות ראש ממשלה אחר. אני מעריך שיהיה ריב בין סגני ראש הממשלה, מי יהיה ראש הממשלה הבא, ויהיה כאן איזושהי אי יציבות, אבל להגיד שזו הפיכה, לא, זה פשוט להזיז את בנימין נתניהו ולשים מישהו במקומו, וזה אפשרות, זה לא, ולכן ההתייחסות של ראשי הקואליציה לאירוע של נבצרות, כאילו זו הפיכה צבאית, ממש ממש מרחיק לכת. הממשלה יכולה להמשיך להתקיים גם אחרי נבצרות, ואפילו להמשיך לקדם את המהלך המשפטי הדרמטי שהיא מקדמת, גם אחרי נבצרות של נתניהו.
יפה. דוקטור עידו באום, תישאר בהזנה. חשוב לנו.
תודה.
תודה לכם.
אז תכלס, באיזה מדינה את רוצה לחיות? בא לך עוד מהסמוטריץ' והבן גביר הזה? אם לא, חייבים פתרון לסכסוך עם הפלסטינים. אבל איך? אני נעמי שטרנברג, ונולדתי אחרי אוסלו ורצח רבין. אני חלק מהדור שלא חווה תקווה לשלום. בפודקאסט של יוזמת ג'נבה, הדרך להסכם, אני פוגשת דמויות משפיעות מהצד הישראלי והפלסטיני, ולומדת מההצלחות והכישלונות שלהם. הדור שלי חייב לעשות את זה אחרת, טוב יותר. בכל פרק נעמיק בהיבט אחר מהסכסוך שמעצב את חיינו. נכיר את העובדות ונבין מה עושים עכשיו, כדי לחזור לדרך, להסכם. העונה הראשונה של הדרך להסכם זמינה בכל אפליקציות הפודקאסטים. אז להשתמע, ואיך לא, שלום.
שלום לאופיר בן נון שטיינברג.
שלום.
פעילה בשוק ההון מזה 30 שנה, ובכמה וכמה בתי השקעות שבהם היית שותפה, ובשנים האחרונות שותפה בשלוחה הישראלית של חברת אינטראקטיב ברוקר. זה ברוקר מקוון, הגדול בעולם, ודאי הגדול בפעילות בישראל מול חול. ואנחנו מדברים איתך, כי אנחנו מנסים לפצח מול השוק הפיננסי את העוצמה של השמועות שיש והדיבורים שיש על מחשבות ותחילה של מעשים של העברת כספים לחול, כמובן על ידי חברות, על זה דווקא דווח כמה דברים, אבל גם על ידי בעלי הון, אני לא יודע, אבל משקי בית, אנשים שבכל זאת יש להם יתרות מזומנים וניירות הערך כאלה ואחרים, וחושבים שזה יכול להיות רעיון טוב להעביר לפחות חלק מהכסף לחול, כי אנחנו רואים פה את הבורסה הישראלית מפגרת הרחק אחרי בורסות אחרות בעולם, אנחנו רואים את השקל נחלש, קשה לנקות בדיוק מה העוצמה של האירועים הפוליטיים, אבל מול האפשרות שיהיה פה לא קל מבחינה כלכלית, לא מעט אנשים עושים את זה. אז בואי נתחיל מהדבר הבסיסי, מה את רואה מול עינייך במונחים של ביקושים לשירות הזה של העברת כספים לחול?
אז תודה על המקום באמת לספר. אני חושבת שהבום הגדול התחיל איך שאסתר חיות סיימה את הנאום שלה, התחלתי לקבל מבול של טלפונים מאנשים שמכירים אותי, מחברים, מלקוחות, איך מוציאים כספים לחול. בהתחלה חשבתי שזה רגעי, אבל שזה גדל, אז החלטתי לעשות וובינר בנושא, כי פשוט לא יכולתי להתמודד עם כמות הטלפונים. אנחנו חשים את זה באינטראקטיב ישראל, ואני חושבת שכל הבנקים חשים את זה, וגם ההתנהגות של הדולר מראה שיש רכישות מסיביות של מתח, וכמו שאמרת, זה מתחיל ממשקי בית לאנשים מאוד עשירים ולחברות, זה לאורך כל הקו.
רגע, אבל אתם לא מטפלים במשקי בית או באנשים עם תיקים קטנים, את מדברת על איזה סוג של לקוחות בעצם?
לא, אנחנו בהחלט, אנחנו נותנים שירות לכל מי שרוצה להחזיק כסף בחול ולסחור בחול, מלקוחות חיילים שמשתחררים שיש להם חשבונות של אלפי דולרים, לאנשים מאוד עשירים שעשו אקסיטים ויש להם חשבונות של עשרות מיליוני דולרים.
ואת רואה שאצל כל בכל הסגמנטים האלה של הפעילות, את רואה שיש התעניינות ברכישות בחול, בעברה לחול?
רוחבית לכל הסגמנטים האלה, אני רואה זה עוד לא צונמי, זה תחילה של צונמי, לגמרי. כן.
ומה את אומרת ללקוח שבא ונכנס כשהוא מתייעץ איתך בעניין הזה?
אז אנחנו לא נותנים ייעוץ באופן עקרוני, אבל אני רואה את זה כמישהי שבאמת 30 שנה עוסקת בתחום, ואני חושבת שעם קצת ידע וניסיון, זה חוקי לפתוח חשבון בחול, זה חוקי להחזיק כסף בחול, ויכול להיות שזה לא יהיה חוקי בקרוב. אז תקדימו תרופה למכה, אם אתם חושבים שההפיכה המשטרתית הזאת אכן הולכת לאן שהרבה חושבים.
למה שזה לא יהיה חוקי להעביר כסף לחול? כי המשטר ייבהל?
אם יעבור חוק שזה לא חוקי, אז זה לא יהיה חוקי.
אנחנו לא יודעים אבל שיש יוזמה לחוק כזה.
לא, אנחנו לא יודעים. אני רק, הנה, זה לא הערכה שלי.
אני חושבת שאנחנו לא יודעים על הרבה מאוד יוזמות של הרבה מאוד חוקים שאנחנו כל בוקר מתעוררים ומגלים. אבל בואו ניקח סתם לדוגמה את דרום אפריקה, ששם אסרו כל הוצאת כסף לחול, והיהודים הדרום אפריקאים מצאו אינסוף דרכים יצירתיות לנסות להוציא אותו, אני לא רוצה ללכת למשטרים אפלים יותר לשנות ה-30 שלא צריך להרחיב עליהם, אבל גם רוסיה בעת האחרונה ומדינות רבות אחרות, ברגע שהם יראו שיש זליגה שהופכת להיות נער, הם יעצרו גם את האופציה הזאת, זה דעתי.
אגב, כלומר, את אומרת שזה דעתך, לא משום שזו הכוונה המקורית של הממשלה, אלא בגלל שלממשלה יש כרגע רעיון לעשות את אותה הפיכה משטרית, יכולות להיות לזה כל מיני תוצאות לוואי שהם או לא צפו או שהם לא, שכרגע הם לא מעניינות אותם, וכשיגיע הרגע אז הם ידעו, טוב, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להגן על הכלכלה, אז בואו נעשה XYZ.
לגמרי, ואני אומרת, אם אתה יכול להיות יותר חכם בנקודה הזאת ולא בנקודה שזה כבר יהיה בעייתי, אז אין פה באמת מקום לטעות. כי החשבון הוא על שמך, יש היום דרכים רבות לפתוח חשבונות בהרבה מאוד אפיקים, אם זה חשבון מנוהל, או אם זה חשבון עצמאי, או אם זה חשבון מסחר, דרך הבנקים העולמיים בכל היבשות.
כן, תשכנעי אותנו, אבל אופיר, שאין פה גם איזה אינטרס של בתי השקעות, אולי מהסוג שלכם, של כל זמן שיש פעילות, מעבירים, מזיזים, מחזירים כסף, זה טוב לכם, כי אתם מקבלים עמלות, מקבלים רווחים מזה, מזה שאנשים מזיזים כספים.
אז שמע, אין מה לעשות, אני מדברת מהפוזיציה, אבל בגלל זה אני אומרת, לא, אל תסתכלו, אני שוב, אני אפילו לא אחזור על שם החברה שלי כדי לא לנסות לעשות איזשהו פרסום, אל תסתכלו עליי, תבדקו ותבחנו, אתם צריכים למצוא, הדרך הכי חכמה היא קודם כל לדעת שאתם פותחים חשבון במקום שיש ביטחון גבוה לכסף, דבר נוסף מאוד חשוב, תבדקו מה העלויות שלכם, כמובן להצעיר על החשבון, כמובן לשלם עליו מס, אבל אין פה טעות. הטעות יכולה להיות שכשתרצה להוציא את הכסף, או תצטרך להוציא את הכסף בגלל מה שקורה, לא תוכל. כרגע אתה יכול למנוע את הטעות הזאת מראש.
אופיר, תתני לנו רק שנייה איזה מפה של האופציות של אדם שרוצה לקחת סכום כסף כזה או אחר ולשים אותו בחול, כי איזשהו סוג של אקט, נקרא לזה, של רכישת ביטוח נגד בעיות פוליטיות במדינת ישראל. אם אני מגיע לסניף הרגיל שלי ואני מצעיר על בבנק פלוני, לא חשוב, קרוב למקום מגוריי, כמו שאומרים, ואני הולך לסגן מנהל הסניף במחלקת השקעות ואני אומר, אני מציג לו את הדרישה הזאת, מה הוא יעשה באופן טיפוסי? הוא ישלח אותי לסניף של הבנק או לשלוחה של הבנק שלו בחול? תני לנו איזשהו, את יודעת, איזה ציור של האפשרויות של המפה, כן.
אז קודם כל, אם אתה תגיע, הוא ינסה לשכנע אותך שאין כצעקתה, והוא ינסה לעשות הכל כדי שלא תוציא את הכסף מהסניף שלו. חלק מהבנקים יש להם ברנצ'ים, חלק מהבנקים הישראלים יש להם ברנצ'ים באירופה וחלק יותר גדול בארצות הברית. ודבר שני, ינסה לשכנע אותך שאוקיי, אם אתה כבר באמת חושב שאתה רוצה איזשהו חשבון בחול, בוא תעשה את זה בחשבון בנק זה וזה בניו יורק, שזה הבנק שלו.
כן.
אני פחות אוהבת את זה, כי עדיין אתה תחת בנק ישראלי, אבל בסוף כל אדם צריך לעשות את החשבון שלו. הדרך לפתוח היום היא באמת מאוד פשוטה, ברוב הבנקים בעולם היא אונליין, ותוך ימים בודדים יש לך חשבון, וכל עוד אתה מעביר משמך לשמך, זה מאוד חשוב, יש הרבה מאוד הגבלות של נושא של הלבנת און, שצריך לשים לב אליהם, אם אתה מעביר משמך לשמך, זה מאוד פשוט, ותוך כמה ימים יכול להיות לך חשבון בחול.
כן, אופיר, תגידי, כמה חשבונות כאלה בדרך כלל בחודשים רגילים אתם פותחים, וכמה בחודש האחרון, נגיד?
אז אין לי מול כרגע את הסטטיסטיקה יותר, מאחר ויש לנו עשרות אלפי לקוחות, אז מה שאנחנו רואים בעיקר זה הלקוחות הקיימים שמעבירים הרבה יותר כסף לחשבונות הקיימים שלהם.
באיזה, באחוזים, אבל תני לנו את הנתונים, מאז אותו נאום באמת של אסתר חיות.
מאות לקוחות בשבועיים האחרונים, סוג של צונמי שלא חווינו אף פעם בנושא של להפקיד עוד כסף לחשבונות הקיימים ולפתוח חשבונות חדשים.
אני יכול לחזק את הדברים שאת אומרת וגם לך סמי, כי ניסינו מהבוקר לדבר עם בנקים והם באופן טבעי מאוד זהירים, ויש עניין של סודיות בנקאית, ולא תמיד מותר להם לדבר על בדיוק על הדברים הללו, אבל באוף דה רקורד אנחנו שומעים שהשלוחות של בנקים ישראלים בחול, אותו בנק הפועלים ניו יורק ושוויץ ולאומי וכל השאר מקבלים עשרות רבות של פניות של בעלי, באופן טיפוסי, בעלי הון, לא בהכרח מיליארדרים, אבל בעלי נכסים שלפחות בודקים ומתעניינים ושואלים, וחלקם גם מבצעים את הדבר הזה. וגם עורכי דין מקבלים הרבה מאוד פניות דומות בנושא של העברות כספים בין שלוחות ישראליות של חברות עסקיות לבין שלוחות בחול, ומה המשמעות של העברת יותר פעילות לחברות הבת בחול. הרבה אנשים עובדים בדברים האלה. תאמרי לי, אם אדם מעביר כסף לשוויץ, האם הוא פטור ממס שם על הרווחים בהיותו תושב ישראלי? ואם אדם מעביר כסף לארצות הברית, אצלכם או אצל שלוחה של בנק ישראלי, האם הוא מקבל את אותו ביטוח פקדונות שקיים באמריקה?
אז קודם כל, ייעוץ חייב להיות פרטני, כי אתה אומר אדם, השאלה איזה אזרחות יש לאדם, האם יש לו אזרחות נוספת, אם אנחנו ניקח
ישראלי,
את
היפה... ישראלי.
כן. ישראלי, כי למשל אזרחים אמריקאים יש להם הרבה יותר הגבלות, ובכלל לא יפתחו להם חשבון בבנקים באירופה לצורך העניין, אבל אין כפל מס, דיברת על שוויץ או גם ארצות הברית, יש נושא של מס ירושה בארצות הברית שצריך לשים לב אליו, והדבר הכי חשוב באמת זה לדווח על החשבון ולשלם מס בארץ כחוק, לא לקחת כסף לבן ולהשחיר אותו.
תגידי, אגב, לא פתרון יותר פשוט, זה שאם אתה מושקע בישראל, פשוט להעביר את ההשקעות שלך להשקעות במניות, נגיד, בחול, ואז אתה פחות חשוף לסיכון של השקעה בשוק הישראלי, עד שיתברר לאיפה הולכים.
אז באמת השוק הישראלי, כולם מדברים על המניות, אבל גם בעיקר האג"חים, אנחנו רואים שהוא חוזה איזושהי הורדת דירוג. אתה לא מונע שום דבר מחוסר היכולת שלך להוציא כסף לחול, אם היום בבנק X אתה תקנה מניות אמריקאיות או אירופאיות, עדיין זה יישב בבנק X ישראלי, ואתה לא תוכל להוציא את זה. גם לישראלים שמחזיקים מעל 60 אלף דולר במניות אמריקאיות, יש את נושא המס ירושה ש... שוב, אני ממש ממליצה לכל מי ששוקל לעשות את זה, לקבל ייעוץ פרטני בהתאם למצבו, לנכסים שהוא מחזיק, לאזרחויות הנוספות שיש לו, כדי לא לעשות פה טעויות, והדבר הכי חשוב, אם יש לכם צוואה, לרשום את החשבון בצוואה, לידע את הילדים שיש חשבון כזה, ולשלם עליו מס ולהצהיר עליו בצורה מסודרת. זה נקודות שאסור לטעות בהן בנקודה הזאת.
כמה, אני לא יודע אם את יכולה להעריך את זה במונחים של אחוזים, כי על שקלים או דולרים זה לא ילך, אבל כמה עולה התרגיל הזה של החלטתי להוציא, לא יודע, 100 אלף דולר לחול, בכל אחת מהחלופות שעליהם דיברנו. יש עלויות נוספות, אני מניח. ברור שיהיו עלויות חד פעמיות של העברת כספים והחלפה לדולרים וכן הלאה, אבל כמה באופן טיפוסי עולה להחזיק חשבון בחול, מתוך הנחה שאני יודע כמה עולה בכלל להחזיק חשבון בארץ?
אז פה באמת זה מתחלק באמת בצורה מאוד מובהקת לסוג החשבון. אם שוב אני יכולה לדבר מהחברה שלי, זה אין עלות קבועה, אין עלות להמיר כסף, יש אנשים שמעבירים אלינו שקלים וממירים על שער אמצע את הדולרים, אין עלויות נוספות, ובעצם רק אם אתה סוחר בחשבון, קונה ניירות ערך, אתה משלם עמלה מאוד נמוכה על הקנייה ומכירה של המניות. יש בנקי השקעות שבהם בעצם אתה פותח דרך מישהו שינהל לך שם את החשבון, ואז כמובן שכמו שבארץ יש עמלות שהן יותר שקופות ופחות שקופות, תמיד יש שם עמלות, וזה דברים שחשוב מאוד לבדוק, וחשוב מאוד שיהיה לך נציג שתוכל לדבר איתו, כי כשהכסף הוא לא בסניף הבנק בפינת הרחוב שלך שאתה יכול לבוא לבנקאי, אז אתה צריך מישהו שבאמת יהיה זמין עבורך וייתן לך שירות, כדי שלא תמצא שאתה רוצה להחזיר 100 אלף דולר ואין עם מי לדבר. יש ברוקרים זרים, יש הרבה מאוד סוגי חשבונות, אז באמת תלוי מה מתאים לך. אם אתה רוצה חשבון כדי מה שנקרא בשביל הביטוח כרגע רק להעביר, אז יש דרכים מאוד זולות שהן יותר זולות מהבנקים, ובעצם החשיפה המרכזית שלך כישראלי היא שער השקל דולר. כלומר, אם הדולר יתחזק, אז אתה תרוויח, כי בעצם אתה בדולרים, ואתה תקבל יותר שקלים על כל דולר שאתה מחזיק, אבל אם הדולר ייחלש...
וגם זה קורה לפעמים, כן.
שהוא בנקודה נוחה היום, הוא סביב ה-3.50, אתה לא קונה אותו כמו שראינו ב-2002, באוקטובר, נובמבר, הדולר הגיע ל-5, גם כי היה פה פחד מאוד קיומי מאוד גדול, שחשבו שהממשלה הולכת לפשוט את הרגל, אז היה גם, אני זוכרת, צונמי של פתיחות חשבון בחול, אבל אנשים קנו אז ב5 שקלים לדולר, דולרים, והעבירו לחול, שעד היום הם, עם כל הצועה שהם עשו מ-2002, שזה 20 שנה, הם בקושי מורווחים, כי הדולר ירד בינתיים 30%, דולר שקל הכוונה. אז החשיפה שלך היא בעיקר לשער הדולר, יש היום הרבה מאוד דרכים אונליין לפתוח חשבונות במקומות בטוחים, עם ביטוחים על החשבונות, שהעלויות שלהם הן אפסיות והרבה יותר נמוכות מהבנקים בארץ.
יפה.
אופיר? תודה רבה על השיעור ועל ההבהרות.
ועל הדכדוך הקל.
והגם ש... כן, והגם ש... והגם שהניתוח הכלכלי-פוליטי שלך הוא לא הכי מלבב. אבל זאת המציאות, ועם זה צריך להילחם.
אני שוב אומרת, זה לא עניין של ניתוח פוליטי, זה עניין שאין פה באמת טעות. אם אתה מוציא כסף, אין לך טעות. אם אתה לא תוציא, יכולה להיות טעות. וכל אחד צריך לעשות את החשבון שלו, איפה הוא עומד בעניין הזה.
100%. תודה רבה, אופיר בן נון שטיינברג.
תודה, תודה.
תודה רבה לכם.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן הראשי של מיטב. אנחנו כמובן בימים אלה עוקבים מאוד אחרי מה שקורה בשווקים, רואים קצת את הסקירות שלכם, ראינו שביום שישי הדולר עלה באחוז נוסף, כבר נסחר ב-3.54, וכשאתה מסתכל על הסיטואציה הזו, איפה אתה רואה את מוקדי הסיכון, הרגישות כרגע של השוק, השוק הישראלי?
כן, אז קודם כל, שוק הישראלי מושפע ממה שקורה בחול, ופה ראינו בשבוע שעבר איזושהי התפקחות, הייתי אומר, של השווקים בחול, שהיו מאוד נינוחים, שעננים אפילו ביחס לפוטנציאל של עליית הריבית בארצות הברית, גם באירופה, הניחו שהריבית לא תעלה הרבה ותרד מהר, וכמה נתונים וכמה שיחות, נאומים, רעיונות של נגידי הבנקים המרכזיים, קצת שפכו מים קרים על השווקים, כי הם אמרו שלפי הנתונים אנחנו צריכים לעלות ריבית יותר ולהחזיק אותה לאורך זמן יותר זמן. אז זה דבר אחד. בזירה המקומית, כמובן שמה שמשפיע זה אלה התפתחויות גם שקשורות ברפורמה המשפטית, שדבר שמעורר הרבה ויכוח והסתייגויות, וגם בזירה הביטחונית, גם בזה לא הייתי מזלזל, כי יש פה עליית מדרגה
אז זהו, תנסה לעזור לנו אם יש דרך, אני בטוח שלא לא כמותית, אבל לפחות קונספטואלית, להתמודד עם העניין הבא. הבורסה בארצות הברית יורדת בגלל הציפיות אינפלציה וריבית וכל מה שדיברת עכשיו, ירדה כמה ימים ברציפות, הנאסדק ירד, יש קשר, המוסדים צריכים לבצע את ההגנות שלהם כרגיל, אז זה סיבה אחת להיחלשות מסוימת של השקל וכמובן של המניות. אבל אם אני לוקח את סך הכל, את חזקות של הדולר מול השקל, בשבוע האחרון 3.5-4% במצטבר, כמה מזה זה הפוליטיקה הישראלית, וכמה מזה זה זרמי הכספים שנובעים מהירידות בבורסה בארצות הברית, וההגנות הישראליות וכן הלאה. כאילו, אתה מסוגל להגיד אם זה חצי-חצי, 70-30, משהו כזה?
אפשר לעשות איזושהי הערכה, לדוגמה. אני דווקא אקח תקופה טיפה יותר ארוכה, 3 שבועות. בשלושה שבועות האחרונים, בורסה האמריקאית עלתה ב3%. לפי העלייה הזאת, בהתנהגות רגילה של השקל אל מול הבורסה האמריקאית, ב5 שנים האחרונות, בשנה האחרונה, היינו אמורים לראות שקל מתחזק בכ1% בערך. במקום זה, השקל באותן 3 שבועות נחלש ב4%. זאת אומרת, נוצר פה פער של 5%, או בוא נגיד 4-5%, שאותו ניתן להסביר רק באמצעות הפרמטרים המקומיים, מה שדיברנו עליהם קודם.
כן, אתה קורא לזה השקל מתגרש מ-S&P 500. ראית בעצם מתאם עד היום, ראית קשר, קשר יותר טוב, והיום אתה רואה פשוט שהקשר משתנה. אז די ברור שהסיבות זה הסיטואציה המקומית, כלומר הרפורמה המשפטית, אולי סיטואציה ביטחונית שמתהווה לצידו?
כן, נכון, אלה הסיבות. אני לא יודע על משהו כלכלי שקרה בישראל, משהו ייחודי, איזשהו נתון או איזושהי התפתחות. סך הכל נתונים היו יחסית בסדר, היו נתוני תקציב, גם סבירים. אז מה שאפשר להסביר את זה, זה באמת רק החוסר ודאות שקשור לשני כן, הדברים
טוב, זה האלה. לא, זה לא אמור מאוד להפתיע שאתה זוכר שבתקופה הזאת 400 כלכלנים, 300 ישראלים ועוד איזה 100 כלכלנים בחול הזהירו שיש פה סיכון חדש שנוצר.
סיכון כמובן חשש של הורדת דירוג האשראי של ישראל.
סביב הורדת הדירוג, סביב הכלכלה העתידית בישראל במידה ובאמת הרפורמות יעברו. אני רוצה לשאול אותך איך כל זה, כשאתה לוקח את כל זה ושם את זה בסל, יש החלטת ריבית של נגיד בנק ישראל עוד מעט. אנחנו גם ראינו את הנגיד כאחד הבודדים שהיה מוכן מהמנהיגים הכלכליים בישראל לבוא, אלה שמכהנים, אני לא מדבר עכשיו על לשעברים, שהיה מוכן לבוא ולשים על השולחן את הסיכונים הכלכליים של הפוליטיקה כרגע. מה הוא יעשה בריבית? לכאורה הוא צריך לעלות רק ברבע אחוז, אבל אולי מול מה שאנחנו רואים, ותחילה של יציאת כספים לחול, כמו ששמענו, אז חצי אחוז?
אני לא חושב, אני חושב שעדיין הסיכוי לרבע אחוז הוא יותר גבוה, אני חושב נסיבות מצדיקות באמת עלייה של... אגב, אנחנו צריכים לסייג ולהגיד שבין היום לבין החלטת ריבית יש פרסום של מדד המחירים לצרכן. כן. אם במקרה המדד יצא גבוה באמת, הרבה יותר גבוה מהתחזיות, יכול להיות חצי אחוז. בהנחה שהוא יהיה בהתאם לתחזית, אני נכון להיום לא חושב שיש סיבה לבנק ישראל עכשיו לעלות ריבית בחצי אחוז, ולדעתי זה עוד יותר יעלה את המתח וחוסר ודאות בשלב הזה. אבל הדברים מתפתחים מהר, עד החלטת הריבית יש עוד זמן, ויכול להיות שעד אז הנסיבות השתנו. כרגע נראה לרבע אחוז. זה התרחיש הכי סביר.
4% עלייה של הדולר לא מייקרת את היבוא ולכן את יוקר המחיה? ולכן את האינפלציה?
כן, אבל אם נסתכל על ההתנהגות של שקל דולר בשנה האחרונה, הוא כבר היה ברמות של 3.55 וכמעט 3.60 וירד ועלה וירד ועלה. השינויים משפיעים על הכלכלה, לא בטווח של שבוע, כן? אלא אם אנחנו רואים פיחות משמעותי שנשאר באותן רמות או אפילו ממשיך לעלות, אז באמת נתחיל לראות השפעה על מחירי היבוא. ככה זה אולי נסיעות לחול, אבל לא בדלק, אבל לא הרבה מעבר לזה.
כן, אגב, מה אתה אומר על מה שקורה היום בשוק אגרות החוב הממשלתיות? נכס בדרך כלל סולידי, רגוע. רואים שם היום נפילות, גם כן חלק מהסיפור?
כן, אני חושב שזה גם חלק מהסיפור של חוסר ודאות. משקיעים פשוט מנסים, מה שנקרא, להיערך לכל מיני תרחישים, ולא יודעים בדיוק למה להיערך. ולכן אנחנו רואים את התגובות האלה, שאגב, ראינו כבר לפני שבועיים שוק אגרות החוב, כשהתהליך רק התחילו את כל אותן הודעות על הוועדה ועל דיונים, שוק אגרות החוב שבוע שלם, פשוט התרסק פה.
כן. אגב, אפשר להסיק מהתגובה של השוק, האם הוא מעריך שאנחנו הולכים ברפורמה הזו עד הסוף, או שזה בכלל תגובה שבאה ואומרת, הקלש, ההתנגשות הזאת בין התומכים, בין המתנגדים, הוא כזה גדול שזה לכשעצמו גורם סיכון, גם אם בסוף יגיעו לפשרה בעוד איקס חודשים.
השוק לא יודע. השוק הוא אנשים שמקבלים החלטות והם כמו כולם מסתכלים ומעריכים ומנסים, מה שנקרא, להתאים פה ושם הערכות שלהם. יכול להיות שיש כאלה שהחליטו שזה כבר על חזור וצריך לפעול בהתאם, אבל לדעתי רוב המשקיעים הם מסתכלים, בוחנים, יושבים על הגדר. הפעילות בינתיים היא בשוליים, לפחות של המשקיעים הישראלים. הם עוד לא התחילו ממש להסיק מסקנות מרחיקות לכם.
אז באמת לסיום, אולי תוכל לספר לנו מה קורה אצלכם. יש לכם קרנות נאמנות מכל הסוגים והצבעים. האם יש איזושהי מגמה של מעבר, למשל, מקרנות שקליות של אג"חים סולידיות לקרנות מטחיות או קרנות של ניירות ערך זרים?
לא ראינו מנתונים, שמתפרסמים, לא רואים בינתיים איזושהי תזוזה משמעותית באמת של הכספים בהיקפים מאוד גדולים. בדרך כלל אגב, הסמן החזק לפעילות של המשקיעים הפרטיים, לא המוסדים דווקא, זה לא שוק המניות ישראלי כל כך, אלא שוק אגרות החוב של החברות. בדרך כלל שמתחילה עצבנות מסיבה כלשהי, וזה קורה באמת כל כמה זמן, פעם זה מגיפה, פעם מלחמה, ופעם איזה אירוע בחול.
הקונצרניות הישראליות, כן.
כן, שם באמת צריך להסתכל עליהם, כי רוב ההחזקות בקרנות של המחזיקים הפרטיים הם בקרנות אג"חיות, אג"ח חברות, ולכן אם הם מתחילים למה שנקרא לפחד, אז רואים את זה הכי טוב באפיק הזה.
כן, נעקוב.
אלכס,
אלכס, תודה רבה על הכנות
תודה,
הזו.
תודה.
תודה, להתראות.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, מחר יש שביטה, מחר עולים לירושלים. אנחנו עוד לא יודעים מה נעשה מחר ואיך, אנחנו נעדכן בהמשך.
יכול להיות שנעלה ונחזור,
ונדבר על זה ונספר על זה.
אנחנו נהיה כאן, one way
another. אנחנו נהיה כאן. אז תודה לך ותודה לאברי רוזנצבי ולדן ברומר שעורכים אותנו. זהו, נהיה פה מחר, מחרתיים, כרגיל, להתראות.